ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה שלישית מראש העמוד. מיד אתם רואים מעוין ופס כפול. התחלנו את הסדרה הזאת בשיעור הקודם, אנחנו הגענו כבר למספר 5, כפי שאתם יכולים לראות מצד הגמרא. אלו הם סדרה של מימרות של רבא בר מחסיא, רב חמא בר גוריא, הרב, וזה ממשיך, אתם יכולים לראות עד אמצע העמוד. הנושא כעת, כתבנו בשוליים ממול בית כנסת, צריך להיות גבוה מכל בית אחר בעיר. עוד נקודה, תחת ישמעאל ולא תחת נוכרי וכולי. עוד נקודה, חולי, כאב, מיחוש, מה נחשב הכי קשה בכל אחד. ונקודה אחרונה לעת עתה, כמה מחשבה מושקע בהחלטות של מנהיג. הגמרא, ויאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, כלומר שאר בתי העיר, הגגות שלהם גבוהים מבית הכנסת, ואני אומר מראש שאנחנו כעת מסבירים את הגמרא באופן פשטני, באופן מילולי, אבל ברגע שהאדם מעיין בסוגיה לכיוון הלכה, הלכה למעשה, הוא יראה הרבה כיוונים, נגיד מפתיעים אולי או חדשים, שלא לא מצפים רק תוך כדי קריאת גמרא באופן פשטני. אבל במסגרת השיעור שלנו אנחנו נמשיך עם הפירוש הפשטני של הגמרא. אז המימרה הזאת קובעת שעיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חריבה, שנאמר, מביאים פסוק. אני רוצה לציין גם כן רק במאמר מוסגר שהפסוק הזה מדבר על בית המקדש, ויש להבין ש ההתייחסות שלו בזמן החורבן, זאת אומרת בזמן חורבן הבית, אנחנו מתייחסים לבתי כנסת כמקדש מעט. אז לכן, למרות שהפסוק הזה מובא בהקשר לבית המקדש, יש לו קשר גם לבתי כנסת. אז בפסוק כתוב, לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חרבותיו. והני מילי בבתים, ההקפדה זה לגבי בתים, שהבתים לא יהיו גבוהים מבית הכנסת, אבל בקשקושי ועברורי לת לן בא. המילים האלו, קשקושי ועברורי, יש בשוליים מצד קודם רשי, הוא כותב קשקושי ועבוי בעירניות ומגדלים, ובצד בכוכבית כתוב פירוש בניינים העשויים לנוי. ההקפדה לא תופס לגבי דברים כאלו. בשוליים ממול בצד יש כאן כוכביות לשני הכיוונים. אז בקשקושי בצד שמאל של עמוד הגמרא, בלשון ישמעאל, מגדל, ובצד ימין לגבי עבורי מובא גיוסת הערוך, מביא גיוסה שלו, פירוש חומת העיר בלשון פרסי. בכל אופן, הדין שבית הכנסת יהיה גבוה מכל בתי העיר זה דבר אחד, אבל מבנים אחרים שהם לא מוגדרים כבתים, אז ההקפדה הזאת לא תופסת. כשאני אומר מבנים אחרים, הכוונה כמו שראינו בגמרא, בדברים שעשויים לנוי על גבי בתים אחרים, הם יכולים להיות גבוהים יותר מבית הכנסת. ממשיך הגמרא מרבשי, ענה עבדי למטה מטה מחסיה, אני אעשה לעיר מחסיה, שהוא היה ראש הישיבה שם, זה לא חריבה. ומה הכוונה? שהוא דאג לכך שבית הכנסת, וראיתי בספרים ובוודאי בית מדרש, יהיה המבנה הכי גבוה, שהוא מנע מהם מלהגביה בתיהם יותר מבית הכנסת. ובכך הוא אמר, זה יבטיח שמחסיה לא יחרב, שורד רמה והחרבה, אבל בסופו של דבר כן נחרב. הגמונה מאותו אבון לא חרבה, מכך שהגביעו בתים מעל בית הכנסת לא חרבה. עבירות אחרות גרמו לחובן מחסיה, אבל לא הדין הזה. וראיתי בספר של הרב אלישיב כמדומני, נפקמינה, למעשה נפקמינה בין אם זה הדין של רב היה גורם לחובן או משהו חיצוני, משהו אחר. אנחנו נמשיך בגמרא. ויאמר רבה בר מחסיה, אמר רב חמה בר גוי, אמר רב תחת ישמעאל ולא תחת נוכרי. רש"י כותב תחת ישמעאל לשמשו. אם אדם צריך או יש לו יכולת לבחור מי יהיה האדון, מי שהוא יהיה השליט, אז עדיף להיות תחת ישמעאל ולא תחת נוכרי. תחת נוכרי ולא תחת חבר. רש"י כותב על חבר, הוא אומה מבני פרסים, הם היו מאוד אכזרים, והם מופיעים בעוד כמה מקומות בש"ס. הוא גם מוזכר לקמן בדף מ"ה עמוד א', ואפשר ללמוד עליהם בגיטין דף י"ז עמוד א'. אז כאן מבחינת סדר עדיפויות הם באים אחרי הנוכרי. והנוכרי, רש"י כותב, אדומים, שהיו רשעים יותר מישמעאל. וממשיך הגמרא, תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם. תחת תלמיד חכם ולא תחת יתום ואלמנה. רש"י כותב, תחת תלמיד חכם, אם יתניתנו, אם אדם יעצבן את התלמיד חכם, יענישנו. וכן יתום ואלמנה, מפני שדמעתן, הדמה, הבכי שלהם מצויה. ברגע שמצערים אותם, אז האדם יכול לצפות לקבל עונש על כך. לכן עדיף אם יש אפשרות לא לשמש אותם. ואמר רבה בר מחסיה, אמר רב חמה בר גוי, אמר רב כל חולי ולא חולי מעיים, כל כאב ולא כאב לב, כל מחוש ולא מחוש ראש, כל רעה ולא אישה רעה. אז יש כאן הרבה ביטויים, כמה וכמה ביטויים שהם נשמעים די דומים זה לזה. אז אנחנו נסתכל ברש"י, חולי, אמרנו פה כל חולי ולא חולי מעיים. חולי הוא חולי ארוך, המנבנב הולך ומתיש כוח, כגון, ויש כאן שמות של מחלות שרואים אותם בשס, אשתה וחולי הראש. ממשיך רש"י, כאב הוא ההולך ובא, כגון כאב שן, כאב מכה. מחוש, ממשיך רש"י, חששה באלמה לפי שעה וקל. נחזור לגמרא. ראיתי אצל הספר הראש של רב אלישיב לגבי הדבר האחרון, כל רעה ולא אישה רעה, זה אומר לבן אדם שלפני שהוא מתחתן עם אישה שהוא יבדוק מעשיה, מידותיה, שלא ייפול בפח. ויאמר, ממשיך הגמרא ואומר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קומוסים, באגם צומח קנים שהם ראויים שמש בו כקומוס, ושמיים יריות וכל בני אדם לבלרים סופרים, אין מספיקים לכתוב חללה של רשות. רש"י כתב חללה של רשות, עומק ליבם של השליטים, שהוא צריך להיות לו לב לכמה מדינות, למה זה קצוב, ולכמה מלחמות, ולכמה משפטים, והכל ביום אחד. אז אנחנו נחזור לגמרא, מה יקרא, איזה פסוק מלמד על כך, אמר רב משרשיא, שמיים לרום וארץ לעומק, ולב מלאכים אין חקר. כעת אנחנו נשים לב לנושא הבא, תענית חלום. הגמרא, ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, גם תשימו לב שזהו המימרה האחרונה בסדרה הזאת. אז מה הוא אומר? יפה תענית לחלום כאש לנעורת. אדם שמוטרד מחלום רע, חלום שמדאיג אותו, רוצה למנוע תוצאות רעות או להתכפר, אז הוא מתענה. והתענית הזאת היא אפקטיבית כמו אש לנעורת. אמר רב חסדא, ובו ביום. יש כאן תנאים ש... תענית מועילה אם זה בו ביום שהוא אותו אדם חלם מה שהוא חלם. ואמר רב יוסף, ואומר אפילו בשבת שיש להתענות, למרות שבשבת יש מצוות עונג שבת ותענית גרידה הימנעות מאכילה נגד עונג, הוא ביטול של עונג, אבל אדם במצב כזה בעוגמת נפש, אז העונג שלו הוא דווקא הידיעה שהוא פועל לחפר דרך התענית, ולכן מותר. כאן יש מעשה שקשור, עוד מעט נראה, וסימנו את המעשה בסימון ארוך. רבי יהושע ברי דרבידי איקלה לבי רבשי. אז רבי יהושע הוא מתארך אצל רבשי, עבדי לאיגלה תלתה, והכינו לו איגלה תלתה, רשי כותב שלישי לבטן, זאת אומרת עגל שהוא ולד השלישי של אותה אמא, אותה פרה, שהוא משובח מפני שהבהמה בקטנותה אינה עדיין בכוחה, זאת אומרת האם לא בשיא כוחותיה, והוולד ראשון ושני אינו בריא. נחזור לגמרא, אמר לו, אז רב יהושע בשעה שהגישו לו את המנה המשובחת, הוא אומר להם בתענית יתיב, אני יושב בתענית, אני לא יכול. אמרו לי, אז שאלו אותו ולא סובר לי, מור להד רב יהודה, מה אתה לא סובר כמו שיטת רב יהודה דמר וידה, לובע אדם תעניתו הוא פורע. בסדר, אתה בתענית, אתה יכול לאכול עכשיו ולהשלים ביום אחר את התענית. המלא זו בשעונה להם תענית חלום, ויום רב בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, יפה תענית לחלום כאש לנעורת. ויום רב חסדא, ובו ביום. ויום רב יוסף, אפילו בשבת, אז אין לי ברירה. ואם התחילו אין מפסיקים, כך ראינו במשנה אחרי שלמדנו הסדרה של דברים שלא עושים סמוך למנחה, אבל אם התחילו אין מפסיקים, כלומר אין מפסיקים לתפילה, אנחנו מציינים פה שזו הרישה לגבי הדיון הבא. אז אמרנו שאין מפסיקים, ומה מפסיקים לקריאת שמע ואין
מפסיקים. כאילו עוד פעם, כבר אמרת, אם התחילו אין מפסיקים, וכאן והמשנה חוזרת על, על עצמה, ואין מפסיקים לתפילה, זה שואלת הגמרא, התנא לרשע אין מפסיקים. מה שציינו מקודם, שזו ציטוט מהרשע שאומרת, לא מפסיקים לתפילה, למה יש צורך לחזור על זה? תשובה, סיפה, הטען לדברי תורה. הסיפה מתייחסת למשהו אחר, דברי תורה, מה הכוונה? דתניה, חברים שהיו עוסקים בתורה. מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא כגון, מה זה חברים שהיו עוסקים בתורה? מי זה כולל? אז אומר, רבי יוחנן אומר, כגון רבי שמעון בן יוחאי וחבריו, שתורתן אומנותן. אבל כגון אנו, אנו שמה, שאנחנו מפסיקים לימוד תורתנו בשביל אומנותנו, בשביל שיקולי פרנסה, אז אנחנו מפסיקים לשמוע ולתפילה. אפשר לומר, וכל שכן שנפסיק לתפילה, אם מפסיקים תורתנו לטובת אומנות, אז כל שכן שנפסיק תורתנו כדי להתפלל. ותניה, ויש כאן קושיה, כשם שאין מפסיקים לתפילה, כך אין מפסיקים לקריאת שמע. אז רואים פה שיש מצב שלא מפסיקים אפילו לקריאת שמע. עד כה ראינו כולן מפסיקים לקריאת שמע, אבל כאן כתוב שאין מפסיקים לקריאת שמע. הגמרא עונה, כי תניה היא בעיבור שנה. עיבור שנה זה אסיפת הגדולים כדי לעשות חשבון, לערוך חשבונות אם יש צורך להוסיף עוד חודש לשנה או לא. אז העיבור שנה הזו מדבר כאן על אותם אנשים שעוסקים באותם חשבונות, כפי שמפורט במסכת סנהדרין. רש"י אומר, עיבור שנה שהיו עולים לשבעה, שבעה גדולים, לעלייה, ונוסעים ונותנים שם, אם השנה ראויה, הוא צריכה להתעבר, כלומר להוסיף חודש, כלומר, כי זה אמר בסנהדרין. רש"י ממשיך לצטט השיקולים שכרוכים בעניין הזה. ונחזור לגמרא, דאמר רב אדבר רבה, וכן תני סבי דהגרוניה, אמר בלעזר ובסלו, כשהיינו עוסקים בעיבור השנה ביבנה, לא היינו מפסיקים, לא לקריאת שמע ולא לתפילה. המשנה, לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה, שמה ישכח ויצא. כלומר, ישכח ויצא משתחשיך, בזמן ששבת כבר חלה. ולא הלבלר בקולמוסו, לבלר הוא סופר. ולא יפלה את כליו, ולא יקרא לאור הנר. שני הדברים האלו שייכים, הייתי אומר אולי שניהם, שייכים לעניין של חשש העברת נר. הגמרא תפרט. אני רק מציין שעד כה דיברנו על איסור הקשורים להוצאה, וכאן איסור חדש. אז מה זה לא יפלה את כליו? זה הפעולה לבער קינים מבגדיו. וגם כתוב לא יקרא לאור הנר. באמת אמרו, החזן רואה איכן תינוקות קוראים, אבל הוא לא יקרא. כיוצא בו, כיוצא בו לעשות הרחקה. זה לא קשור לשבת, אבל הוא קשור לעניין של גזירה והרחקה, הרחקה מעשיית עבירה. לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. כאן אנחנו רש"י אומר מפני הרגל עבירה, מפני שמתוך שמתייחדים איש ואישה יכולים להיות בייחוד לבד בלי שמירה של אנשים אחרים, אז מתוך הדבר הזה יבוא לבעול זווה, הבעל יכול להתפתות, לבעול את אשתו שהיא זווה. זה כמו, בשבילנו זה כמו נידה, בלי להיכנס כמובן לפרטי פרטים, שהיא בקרית, אדם הבועל זווה או בועל נידה, חייב קרית. אז באו חזר ואמרו שלא, לא יוכלו ביחד, כי זה יכול להביא לידי הדבר החמור הזה. אנחנו ביחד נעבור על כמה נקודות שמובא ברש"י, ולא יקרא לאור הנר, זאת אומרת קריאת ספר לאור נר, ונר היה, מה זה נר? זה כלי שמחזיק שמן ופתילה, ורש"י כותב, לא יקרא לא הנר בספר, שמה יתה הנר להביא השמן לפי הפתילה שידלק יפה ונמצא מבעיר בשבת. ובמשנה ראינו שהחזן רואה היכן תינוק קוראין. אז בעניין הזה רש"י מביא שני לשנות, ואנחנו בגמות המסומנות סימנו אותם אחד ועוד כמה שעות תראו לשנה אחרינה עם פס מפוטל מספר 2 שם. החזן, נתקדם ברש"י, חזן הכנסת המקרה שבעה הקוראים בתורה, הוא זה שמעלה האנשים לעליות. מן הסתם רש"י מתייחס למנהג שקיים גם היום אצל כמה עדות, שמי שעולה לתורה הוא קורא את הפסוקים, אבל מי שהיה מעלה אותם, כמו היום גבאי בית הכנסת אולי, אז הוא זה שקורא לשבעה הקוראים, הם הקוראים בתורה כפי שאמרנו, ופעמים שאינו יודע היכן צריכים לקרות למחר. אנחנו מדברים על החזן. איפה בתורה? הרי לא כתוב בתורה בשמות הפרשיות, איפה מתחיל, איפה שני, איפה שלישי. אז הוא פעמים אינו יודע איפה צריכים לקרות למחר, ורואה היכן קוראים תינוקות של בית רבן בשבת זו, והן קוראים בסדר לאור הנר בבית הכנסת, ויודע שהיא פרשה של שבת זו. מה שמשתמע מרש"י, שהילדים היו להם לימוד חומש לפי פרשיות השבוע. אז אם החזן הזה, הגבאי הזה, רואה איפה אוחזים הילדים, אז עם אוכל איפה שצריכים לקרות בשבת. לשנה אחרינה, חזן, מי זה החזן? מלמד תינוקות, ורואה היכן יתחילו למחר, ואיך יסיימו פרשיותיהן. אז זה מה שמותר לו לשים לב, איפה ההתחלה, איפה הסוף. אבל המשנה אומרת שהוא רואה היכן התינוק קוראין, אבל הוא לא יקרא. וגם התינוקות הם עצמם לא יתו את הנר. אנחנו נמשיך כעת בגמרא, אבל לפני כן נשים לב לנושא שמופיע בשוליים, באיזו תנאים ניתן לעמוד ברשות אחד ולשתות ברשות שני. אם אנחנו ניקח לדוגמה רשות הרבים ורשות היחיד, ואומר את הגמרא, תנן הטעם, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, כמו כן ברשות הרבים, שלא יעמוד ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. כלומר, הוא עומד ברחוב של רשות הרבים והוא מתכופף מעבר לגדר נגיד, ושם יש מקור מים, שלא יעשה כך. אבל אם הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, מותר. רש"י מביא מה הבעיה בזה. לא יעמוד אדם, ואני קורא לפי התיקון הגרסה ברשות הרבים, וישית פיו וראשו לרשות היחיד, לאחוז כלי ולשתות. אז בינתיים רק הראש של הבן אדם הוא ברשות השני, והוא גם מחזיק כלי שם באותו רשות השני כדי לשתות ממנו את המים. ולמה לא לעשות כך? גזרה שמה יוציא הכלי אליו ונמצא, מתחייב, חטאת, אם הוא מוציא את הכלי אליו לרשות איפה שהוא עומד, אז הוא העביר את הכלי מרשות לרשות. אבל, כפי שראינו בגמרא, אם הוא מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, אז זה מוריד את החשש. אז לכן מותר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' וכן בגת. אז כאן סיום המקור התנאי. המשפט האחרון או המילים האחרונות פה וכן בגת יהיה נושא המשך הגמרא. נפנה לשוליים לכותרת נושא וכתבנו מהו לעמוד ברשות היחיד או רשות הרבים ולשתות בקרמלית. ראינו מקודם שלא יעמוד ברשות הרבים ולשתות מרשות היחיד או ההפך. מה לגבי עמידה באחד מהרשויות, נקרא לזה רשויות דורייתא, כמו יחיד או רבים, ולשתות בקרמלית. קרמלית הוא מקום של, נקרא לזה רשות מדרבנן. זאת אומרת, במקרה הגרוע שאדם יוציא כלי מהקרמלית לאיפה שהוא עומד, למשל ברשות הרבים, הוא לא עבר על איסור דורייתא, זה סך הכל איסור דרבנן. כאן אנחנו לא מדברים על הוצאת כלי, אנחנו מדברים על השתייה, האם הוא יכול להתכופף ראשו, אנחנו לא ראשו ורובו, אבל ראשו לקרמלית ולשתות שם. מחלוקת אביי ורבה, היא גוזרים גזירה לגזירה בהוצאה. אנחנו נזכיר את המושג הזה של גזירה לגזירה, ואנחנו נצמצם את הדיון לעניין הוצאה, כפי שאפשר לראות בתוספות דיבור המתחיל אמר אביי. הגמרא, איבאי לו, קרמלית מי, האם מותר לעמוד, לדוגמה, ברשות הרבים, ולשתות מקרמלית? אמר אביי, היא, כן, זה אותו דבר, כמו שאמרנו שאסור לעמוד ברשות הרבים ולשתות מרשות היחיד, גם אסור לעמוד ברשות הרבים ולשתות מקרמלית. רבא אמר, רבא חולק, אומר, היא גופה גזרה, כלומר, הוצאה גמורה מקרמלית לרשות הרבים, עצמה רק מדרבנן, וענן נקום ונגזור גזרה לגזרה. מה פתאום שאנחנו נאסור שתייה מקרמלית, זן שהוא עומד ברשות הרבים, מחשש שאולי הוא יוציא הכלי מהקרמלית לאיפה שהוא עומד. זה נקרא גזרה לגזרה, ולא גוזרים ככה, זה מדי רחוק, זה מרחיק לכת. אמר אביי מנה אמינא לה, שגוזרים גזרה לגזרה בהוצאה. דקטני, וכן בגת. ראינו את זה בראש העמוד. אחרי שהמקור שציטטנו, שדיבר על איסור שתייה, זמן שאדם עומד ברשות אחד ושותה ברשות שני, אז כתוב וכן בגת. מי גת? היא רשות היחיד. תנינה, אם הגת מוגדר כרשות היחיד, מקום גבוה 10 ורחב 4 טפחים, תנינה, המשנה כבר לימדה על האיסור הזה, היא רשות הרבים, שאותו גת הוא פחות מ3 טפחים בגובה, תנינה, גם זה שנוי במקור. המקור התנאי שבסוף עמוד הקודם טיפל בדין רשות היחיד רשות הרבים, אלא עליו קרמלית, וכתוב אסור, וכן, כמו שנאסר ברש הרשויות דורייתא, גם זה אסור. רבא אמר, וכן בגת, מה שכתוב וכן בגת, זה לא קשור לעניין הוצאה בכלל, אלא מה? לעניין מעשר. רש"י כותב, לעניין מעשר, דשתייה על הגת ממש, שלא עקור משם להוציאו חוצה, הוויה שתיית ארעי, ופטור ממעשר, מלהפריש מעשר, כידוע שמיין, למשל, אדם לא שותה שמן, אלא מיין, יש חיוב הפרשת תרומות ומעשרות. אבל אם הוא שותה מה שמוגדר שתיית ארעי, פטור ממעשר, כל זמן שלא ירד לבור, כל זמן שהנוזלים, מהענבים, דהיינו, היין לא ירד מהגת לבור, שם נאסף את כל היין, כל זמן שהוא לא ירד לאותו בור, שהוא גמר מלאכתו למעשר, אז מותר לשתות. זה הכוונה שכל זמן שאתה שותה על הגת, אין חיוב הפרשה, אבל להוציאו משם הווי קבע, זה כבר לא נחשב שירת הרי אלא קבע, שאין בדעתו להחזיר המותר. ואף אגב דלא נגמר מלאכתו למעשר, אסור, למרות שכפי שאמרנו מקודם, הוא לא ירד לבור, אבל ברגע שהוא מוציא אותו מהגת, זה עושה גם כן שתייה עד שהוא יפריש. אז אין לו אתר שתייה, מה שנקרא שתיית הרי במצב כזה. אנחנו נתקדם קצת בגמרא, ואז נעבור גם על פירושו של רבנו חננאל. אנחנו קראנו את רבא, שרבא חולק על אביי בעניין שתייה בשבת, שעומד ברשות הרבים ושותה מקרמלית, אין גוזלים איזו איסור במקרה כזה. אז מה הכוונה של וכן בגת? אז רב אמר לעניין מעשר, שיש לחלק בין אדם ששותה על הגת מאדם שמוציא מהגת כדי לשתות מחוץ לגת. אדם ששותה על הגת לא חייב בהפרשות תרומות ומעשרות. מי שמוציא יין מהגת, ואנחנו שוב פעם מדברים על יין לפני שהוא ירד לבור, שזה גמר מלאכתו, בכל אופן אם הוא מוציא מהגת ושותה, הוא חייב להפריש קודם. נמשיך בגמרא, וכן אמר רב ששת וכן בגת לעניין מעשר, כמו שרב הפירש וכן בגת מקשר את זה לעניין הפרשות, לא קשור לעניין שבת. גם רב ששת דתנן, שותין על הגת, בין על החמין בין על הצונן, ופטור, דברי רבי מאיר. רש"י כותב בחמין, שמזגו בחמין, הוסיף מים חמים ליין. היין היה, כפי שאנחנו למדנו בעבר במסכת ברכות, שהיין היה חריף אילו לא היו מוסיפים מים. אז אם מדובר בחמים, מה זה חמים? שהוסיפו מים חמים, שוב אינו ראוי להחזיר המותר. הזכרנו מקודם הוצאת היין מהגת, אז אין בדעתו להחזיר. אז גם אם הוא מזג את היין במים חמים, הוא לא ראוי להחזיר המותר, שלא יחמיץ את היין מחמת החמין. אז מה ראינו פה במשנה שקראנו, התחלנו, שלפי רבי מאיר החידוש הוא, גם אם הוא מזג בחמין, הוא פטור, למרות שזה מצב שהוא לא יחזיר את המותר, מה שנשאר לגת. ממשיך הגמרא, רבי אלעזר ברבי סלוק מחייב. והוא מחמיר, הוא לא מחלק בין חמין לסנן, כמו שרבי מאיר די הקל, הוא מחמיר לקצה השני. והחכמים אומרים על החמין חייב, זאת אומרת אי אפשר לשתות בלי קודם להפריש מעשרות, על הצונן פטור מפני שהוא מחזיר את המותר, כפי שהסברנו מקודם. רבנו חננאל מסביר, ואנחנו סימנו בגמרות המסוימות הקטע שאנחנו רוצים ללמוד יחד כמעט באמצע השורות הקצרות של רבנו חננאל, ודחה רבה ואמר, רבה דוחה את דבריו של אביי, שאביי שראה בביטוי וכן בגת נגיעה להלכות שבת, רבה דוחה ואמר היידה קטן וכן בגת לעניין מעשר. והכי כמר, כשם שעומד ברשות הרבים ושאת ברשות היחיד אינו מותר לו לשתות אלא אם כן יכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, שאם יישאר לו מים מותר להחזירן למקומן, וכן בגת לעניין מעשר אינו מותר לו, הנה ההקבלה, אינו מותר לו לשתות מן היין שבגד קודם שיעשר, אלא אם הן צונן שיתכן לו להחזיר המותר. אבל אז שוב פעם רואים את ההקבלה בין עניין שבת לעניין מעשרות. מתי אומרים אינו מותר, והקטע של החזרת הנשאר, יש לזה השלכות לגבי שבת כמו שראינו עכשיו ואצל הפרשות. אבל בחמין, אם הוא מזג את היין בחמין שמפסידין היין ואי אפשר לו להחזיר מותר, אסור לו לשתות, שכמת שמזגו בחמין נקבע למעשר, זה לא חוזר לגת למצבו הקודם של אי גמר מלאכה, לא מחזיר את זה לשם, ואסור לשתות כמובן עד שהוא יפריש אם מדובר במיזוג בחמין. אנחנו חוזרים לגמרא. תנן, יש לנו נושא, הוא בעצם המשך הדיון, וכתבנו הוצאה בשינוי, אי גזרינה גזרה לגזרה. המבנה מציג בפניכם את המשולש, יש לנו כמה משולשים, קושיות על רבה ממקורות שמשמעין דגוזרין גזרה גזרה לגזרה נגד רבה. יש לציין על פי תוספות דיבור המתחיל אמר ביי, שכל המקורות שאנחנו נביא כקושיות נגד רבה הם מקורות בעניין הוצאה. אז מה הקושיה הראשונה? תנן, לא יצא החיית במחתור סמוך לחשיכה, כלומר אנחנו רק ביום שישי, לקראת סוף יום שישי, שמה ישכח ויצא, יצא בשבת. מי לב, מה שכתוב פה לא יצא אחר במחת, איפה המחת? מי לב, דתחובה לא בבגדו, שאין זו דרך הוצאה בכך. אז אם זה ככה, אפילו אם הוא יעשה את זה בעיצומו של שבת, מאחר שזה שינוי בפעולת המלאכה, בעשיית המלאכה, מוריד אותו מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מחת התחובה לא בבגדו, שאפילו בשבת עצמה אין כאן איסור דאורייתא, וכאן אתה אוסר לצאת ככה אפילו בערב שבת, אתה גוזר ערב שבת, עטו שבת. ושבת גופה אינה עשו אלא משום גזירה. גזירה שמה, במקום לדחוב אותו בבגדו, הוא יחזיק את המחט ביד, שזה כבר איסור דורייתא. אבל כאן אנחנו רואים שגוזרים כבר מערב שבת. זה נקרא גזירה לגזירה. וזה נגד שיטת רבא, שאומר שאין גוזרים גזירה לגזירה. הגמרא דוחה לא. דנקית לי בידי. האיסור לא יוצא אחריה במחתו, כלומר, בערב שבת, שלא יוצא סמוך לחשיכה עם המחט ביד. אם הוא יעשה את זה בשבת עצמה, אז כאן יש איסור דורייתא. אז זה גזרה אחת. תשמע, עוד ניסיון להקשות הרבה. לא יצא החייד במחתו, התחובה לא בבגדו. אז כאן אתה לא יכול לדחות כמו שאמרנו מקודם שמדובר בנקיד לי בידי. לא, כאן זה תחוב לא בבגדו וכל זאת עשו מי לב. מה שכתוב לא יצא החיית, מתי? מי לב? בערב שבת. שאפילו בערב שבת עשו לצאת כך. אז רואים שגוזרים גזרה לגזרה. לא. הגמרא דוחה. כי תניא היא, מה שכתוב פה לא יצא בשבת. אז שלא יצא בשבת במחת התחובה לא בבגדו אטומה, אט יציאה בשבת עם המחת בידו. אז בסדר, זה גזרה אחת, לא גזרה לגזרה. ועתניה, לא יצא החיה במחת התחובה בבגדו בערב שבת עם חשיכה. אז כאן הדחיות שניסינו להגיד מקודם אי אפשר, כאן מפורש שמדובר בערב שבת וגם בתחובה בבגדו, ובכל זאת אסור, סימן שגוזרים גזרה לגזרה. הגמרא עונה, המני רבי יהודה היא ואמר אומן דרך אומנותו חייב. דתניה, אז אנחנו נביא כאן ברייתא, ורב יהודה מופיע בסוף הברייתא. בגמרות המסומנות אפשר לראות את זה בקלות, יש לנו את המסגרת סביב המקור התנאי, השמות מובלטות, ורואים רבי מאיר, ואחרי זה עוד 4-5 שורות רב יהודה אומר ומה דרך מנותו חייב. זה, לזה אנחנו חותרים כעת. אז אם מדובר באומן החיית, אני חושב שהרבה מכם ראו פעם חיית בעבודה, אז הוא שומר, הוא מחזיק את המחתים שלו בתוך בגדו. הוא כנראה רוצה לשחרר את ידיו לפעולות הקשורות לחייתות, והמחתים הוא תוחב אותם בבגדו. זה דרכו. אז אם זה דרכו, שיטת רבי יהודה היא שאומן, שזה דרך הוצאתו של הפריטים האלו, כאן אנחנו מדברים על החיית והמחת שלו, אז זה כדרכו, זה לא שינוי. אם זה לא שינוי, זה מלאכה לכל דבר. אנחנו מדברים על מלאכת הוצאה מרשות לרשות. דתניה, עכשיו אנחנו נביא כאן מקור עם כמה וכמה אומניות שונות. לא יצא החיית במחתו התחובה לו בבגדו ולא נגר בקיסם. קיסם הוא סרגיל שבאוזנו, ולא סורק במשיכה שבאוזנו. רש"י כותב סורק בגדים שקוראים, אני מביא, הוא מביא לשון לועזי, שהפעולה הזאת זה לנקות ולעריב, לגרום בדים להתעבות במשיכה, אומר רש"י. ויש גם הפירוש חי, ספר הציום שאנחנו ממליצים כבר מתחילת המסכת להצטייד בו, אז הוא מביא ציור 142 במשיכה, הוא קושר הקוצים שקוראים, מביא לשון לועזי שמשמו קוצים או דרדרים, וגם את הבגד תופר ומחבר בו שני ראשים. זה נמצא בציור מספר 143, כשמותחו על יתדות אמנות, לחופתו במקלות, לזקוף את שערו. אז זה המשיכה, זו האמצעי שבו הוא קושר את הדברים שהזכרנו עכשיו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שהסורק לא יצא במשיכה שבאוזנו, ככה הוא מוציא את המשיכה הזאת כשהוא סביב אוזנו. ולא ממשיך הגמרא ולא גרדי בעירה שבאוזנו. גם כאן יש ציור 144. אנחנו מפנים כל אחד לקרוא את הרש"י יחד עם הציורים המאוד מועילים, אבל אנחנו כעת נתקדם בגמרא. ולא צבע בדוגמה שבצברו, הוא מביא לפעמים מעט צמר צבוע, צבעים שונים כדי להראות ללקוחות, ואותו נקרא דוגמה, והוא, הצבע, הוא רגיל להוציא אותו בזמן שהוא סביב צברו, ולא שולחני בדינר שבאוזנו. אז רואים, יש כמה אומניות שמשתמשים באוזניהם לשמור על הפריטים הנוגעים להם, וככה הם גם מוצאים אותם. ואם יצא, פטור אבל אסור. דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר, אין הבחנה בין אומן לאדם מן השורה, אדם רגיל. כל ההוצאות האלו לפי רבי מאיר וגדר שינוי משונה, שינוי כלאחר יד, וממילא אין כאן איסור דורייתא, לכן אנחנו אומרים פטור אבל אסור, אסור מדרבנן. רבי יהודה אומר אומן דרך אומנותו חייב, ושאר כל אדם פטור. אז מה שראינו מקודם, לא יצא חיית במחתו התחובה בבדו בערב שם, למרות שמדובר בערב שבת, אין כאן שינוי בכך שהמחת היה תחובה בבגדו, כי זה עליבא דרבידא שאומר שזה נחשב כדרכו, ולכן אין כאן גזירה לגזירה, זה גזירה אחת ערב שבת, עתו יציאה בצורה כזאת בשבת. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, הפס הכפול מצביע על שתי ברייתות שנראות סותרות בעניין לא יצא הזב בכיסו. באחד קטני פטור אבל אסור, ובשני חייב חטאת. אז אנחנו נביא את הברייתות, ועוד שתי שורות אתם רואים כבר מעוינים, וגם צורת ארגש. צורת הרגש יופיע בכיוונים הפוכים. בשוליים כתבנו, הצורה הזאת היא מעקב. עם החלק הצער כיוון מעלה, תשובות. הפוך, קושיות. המעוינים מבליטים תירוצים ליישב שתי ברייתות דליאל. אז אנחנו נחזור לגמרא. תני חנה, לא יצא הזב בכיסו, ואם יצא פטור אבל אסור. תני אידך, לא יצא ואם יצא חייב חטאת. מה כאן המציאות? מה זה הכיס הזה? אז רש"י כותב משורה ראשון מתחת לגמר כיס, שעושים לזב וקושרו לפי העמה לעבר הזכר לקבל בו את הזוב, את החומר הנוזלי, ההפרשה שיצא מאותו אדם, ייקלט בתוך אותו כיס. אז הברייתא הראשונה אומרת שאם הזהב יוצא כך בשבת, פטור אבל אסור. ברייתא השנייה אומרת חייב חטאת, כלומר הוא עבר איסור דורייתא. אמר רב יוסף, לא קשיא רבי מאיר, רבי יהודה. ראינו מקודם רבי מאיר, נקרא לזה ההוצאות המשונות הם פטור אבל אסור, אז מתאים לרבי מאיר ברייתא א', אנחנו בגמות המסומנות שלנו סימנו ביתות באלף והשני בית. אז מתאים בית האלף פתוח וסוד לרבי מאיר, ובית מתאים לרבי יהודה. רשי, הרבי יהודה, דזו דרך חוצאתו בחול. ולכן בשבת חייב חטאת אם הוא כמובן בשוגג. הגמרא מעלה קושיה. אמר לי אביי, אמור דשמת לי לרבי מאיר שהוא פותר במידי דלב היינו אורחי, בדבר שהוא משונה. במידי דהיינו אורחי משמת לי, שמה שרבי מאיר יקל. רשי בשורה שנייה מתחת לגמרא, במילי דלב היינו רוחי, כגון כל אלו השנויים למעלה אין דרך הוצאתו אלא ביד, אפילו לאומן, אלא בשעה שהוא רוצה להכריז לעצמו שהוא אומן, אז הוא ישים את הדברים האלו במקומות נקרא זה המשונים, כי כך אנשים יראו שהוא עובד באותו תחום. אבל בלי השיקול הזה של הרצון להכריז על עצמו, הוא לא מוציא דברים ככה, הוא מוציא ביד, ואם לא ביד אז הכל משונה. אבל ממשיך רשי, כיס לזב אין דרך הוצאתו אלא בכך. מי שם את לידה פתאום, מה, האם היינו שומעים שרבי מאיר יפתור גם במצב כזה? ממשיך הגמרא עם הקושיה, דאי לא תימה אחי, שרבי מאיר יסכים להחמיר במילי דהיינו רוחי, אלא מעט ההדיות שחקק קו בבקת בשבת. לרבי מאיר אחי נמי דלא מחייב. לפי הספר פירוש חי, מדובר פה ביצירת, נקרא לזה פרוטזה לקטוע רגל. הייתכן שרבי מאיר יפתור אדם שהוא לא נגר, אדם הדיוט, שיצר קו בבקד בשבת. רשי כותב, הדיוט שחקה קו בבקד, הועיל ואינו אומן ואין דרך חקיקה בכך, אחי נמי דפתור לרבי מאיר. אם כן, לא מחייב רבי מאיר בשבת אלא אומנים, אלא על כוכך הועיל וכל דרך חקיקתו של זה בכך מחייב, והכנה מבניין הכיס של הזב הועיל וכל דרך הוצאה זו לזה, לזב, בכך חייב. אז היישוב שאמרנו מקודם, הרבי מאיר והרבי יהודה, לא מסתבר. כי כשמדבר בזב, אין דרך אחרת בהוצאת כיס, אלא מלובש על אותו מקום בגופו. ללא הבחנה בין אומן ללא אומן, זה הדרך, זה דרך ההוצאה שלו, כמו שהוכחנו בהדיוט שיוצר קו בשבת, ודאי שרבי מאיר יחייב. ממשיך הגמרא, אז אנחנו צריכים עדיין ליישב את הברייתות. אלא אמר רב המנונה, אז זה מביא אותנו לתשובה שנייה. לא קשיא, כאן בזב בעל שתי ריות, כאן בזב בעל שלוש ריות. כדי להבין את התשובה הזאת צריכים קצת רקע בנושא הזב. הזב, כמו שניחשתם, הוא אדם שתמי, הוא נטמע בכך שיצא את ההפרשה הזאת מגופו. כמו שאנחנו מכירים בעל קרי אצל גברים, או נידה וזבה אצל נשים. אם הזב ראה פעמיים הפרשה הזאת שנקרא זוב, אז הוא חייב לשמור שבעה נקיים. ואם הוא ראה שלוש ריות, שלוש ריות יכול להיות שלוש ריות ביום אחד, או שלוש שעות בשלושה ימים רצופים, אז חוץ מזה שמעבר לכך שהוא חייב לשמור שבעה נקיים כדי להיטהר, אחרי אותם שבעה ימים הוא מביא קורבן. אז הזב שהוא היה לו שתי ריאות, ועכשיו נקרא זה יום השלישי, זה יוצא שבת. אם אנחנו לדוגמה שהוא ראה שני ימים, יום חמישי, יום שישי הוא ראה הפרשת זוב מגופו, אז אמרנו חמישי, שישי, עכשיו שבת, אם הוא יראה עוד הפרשה, הוא יתחייב להביא קורבן. אז יש לו תועלת, יש לו חשיבות. הוא צריך את הכיס הזה לגופו של דבר, כדי לדעת אם הוא חייב להביא קורבן או לא. אז ברייתא ב' שאמר, ואם יצא חייב חטאת, שכאן אנחנו מדברים על איסור דאורייתא, מדובר על זהב בעל שתי ריאות. כפי שאמרנו, הוא חייב לדעת איפה הוא עומד, לכן הוא זקוק לכיס. הברייתא שאמר פטור ואסור, כלומר אין איסור דאורייתא, בזהב בעל שלוש ריאות. עכשיו אנחנו עם בנוסף להקדמה שאנחנו אמרנו בעל פה, נלמד ביחד את הרשי. זהב בעל שתי ריאות, חייב, לפי שהכיס צריך לו לבדוק עצמו אם יראה עוד שלישי, ויהיה זהב גמור לקורבן. וכיוון דצריכה לו, הב יעלה לדידי דרך הוצאתו בכך. אבל אם מדובר בזהב שכבר ראה שלוש ריאות לפני שבת, אז הוא יודע איפה הוא עומד, הוא יודע שכעבור שבוע הוא יצטרך להביא קורבנות. אז לא, אין לו צורך לכיס כדי לבדוק את עצמו, ולכן אם אין לו צורך לכיס, ואנחנו בשלב של מסע ומתן בגמרא, כעת אנחנו אומרים כך, אבל זה לא סוף פסוק. אבל בינתיים פעל שלוש ריאות, לא, אנחנו לא רואים בכך איזו צורך לכיס, וממילא אין, אם הוא יוצא כך, הוא לא עבר איסור דאורייתא. הגמרא מקשה, מה ישנה זהב בעל שתי ריאות דחייב דמבאי לי לבדיקה? למה אמרנו שבעל שתי ריאות הוא חייב את הכיס לצורך בדיקה כפי שפירטנו? זהב בעל שלוש ריאות נמי מבאי עלי לספירה. הזכרנו מקודם ש אדם שנטמע בזוב, הוא חייב לשמור שבעה ימים נקיים. אז אותו בעל שלוש ריאות, הוא צריך את הכיס לדעת אם עבר יום בלי ריאה, כדי שיכול לספור אותו, לצרף אותו לעוד שישה ימים שהיו נקיים. רשי כותב, מבאי אלי לספירה, דכתיב וחיתה עזב, וספר לו שבעת ימים, מה זה? שבעה נקיים. וצריך הוא להכיס לברר לו היום בנקיות, כלומר בלי הפרשה, שאילו יראה באחד מהם יסתור את הכל, את כל הימים שהוא ספר. דבעינן רצופים, דכתיב, לטהרתו, טהרה אחת לכולן, שלא תהיה טומאה מפסקת ביניהם. אז אני עדיין לא רואה הבדל לגבי הוצאה בשבת בעניין הזב וכיסו בין זב בעל שתי ריאות לזב בעל שלוש ריאות, יש לחייב בשניהם. אז מה יהיה ההסבר לברייתא שאומרת פטור? אומרת גם לא נצרכה אלא לבו ביום, וכאן רשי לבו ביום, באותו יום שבת ראה הראייה שלישית, דשוב אינו צריך לכיס כל אותו היום, שאין אותו היום עם עניין הנקיים. אז במצב כזה הכיס לא משמש אותו לאיזושהי מטרה, אז אם הוא לא צריך את הכיס, אז הוא הוציא דבר שאין לו צורך בו להוציא אותו מכאן לשם. ממילא אין כאן איסור מלאכה דורייתא. לכן אנחנו אמרנו פטור אבל אסור. מתי יש איסור מלאכה דורייתא בעניין הוצאה? שאתה צריך להעביר את הפריט ממקום שאתה עוקר אותו ממנו למקום שאתה מניח אותו שם. אבל בעניין הזה, בדוגמה הזאת, אין לו צורך אחרי שהוא כבר ראה בשבת את הראייה השלישית. הגמרא שואלת, והמיבאי אלי, עדיין יש לו, לאדם הזה, צורך להכיס, כדי שלא יתנפו כליו, כליו כמה בגדיו. אז הוא צריך, הוא זקוף לכיס. אמר רבי זירה, אי תנהוד, יאמר כל עצוי תינוף, לא כחשיב. דתניה, ודתנן, אז אנחנו מביא כאן מקור, רק נפרש מה רבי זירה אומר. נכון, יש לו צורך, אמרנו, יש לו צורך לכיס, אבל איזה צורך? זה צורך הגנתי, שלא יתנפו בגדיו מההפרשה נוספת באותו יום שבת. אז אם זה הצורך לו, כלומר הגנתי, זה נקרא עצוי תינוף, לא נחשב בעיני התנה הזה, דהיינו הברייתא הראשונה, שמה לא יצא עזר בכיסו ואם יצא פתור אבל אסור. למה זה לא איסור דורייתא? כי מטרת הכיס, או נגיד הסיבה שיש לבן אדם הזה כיס, זה כדי להגן בפני תינוף בגדיו. זה לא נחשב. ולכן אפשר לומר שהוא פתור אבל אסור. רש"י כותב, לא חשיב, ילקח לב דרך הוצאה היא לא. עכשיו מה שגמר תעשה, היא תביא מקור לבסס את התשובה הזאת שעצו לי מתינוף לא נחשב. מה שכן ההוכחה או המקור לכך אינו מהלכות שבת בכלל, אלא מדיני תומה, תומה והכשר לקבל תומה, שדרכו אנחנו נבין שכשמדבר באצולי מתינוף הוא לא נחשב. אנחנו דיברנו על לא נחשב לעניין הוצאה בשבת, כעת אנחנו נדבר על לא נחשב לעניין הכשר לקבל תומה. דתנן, הכופה כערה על הכותל. יש ציור בפירוש חי 148, הוא כפה את הכרה על הכותל, ואנחנו גם נוסיף שמדובר פה במצב שגשמים יורדים עליו. אם בשביל שתודח הכערה, הרי זה בכי יותן. בכי יותן זה קוד, זה סיסמה נקרא לזה להכשר לקבל תומה. דהיינו המים האלו, אם הם ייפלו על פירות, הפירות האלו יהיו מוכשרים לקבל תומה. אני משער שאתם מכירים את המושגים האלה, אבל מי שאולי לא מכיר, אוכלים אינם מקבלים תומה, נגיד שרץ נוגע בפרי, אם הפרי הוא יבש לחלוטין ואף פעם לא היה רטוב. אני לא נכנס לפרטי פרטים, אני מדבר בקווים כלליים. אז למרות ששרץ מת הוא דבר שמתמה, הוא לא יתמה את הפרי כי לא הוכשר לקבל תומה. זה נלמד מפסוק בתורה, וכי יותן מים על זרע. שוב פעם, אין לנו צורך לרדת לפרטי פרטים, רק לדעת שבחיותן אומר לנו שהפרי יוכשר לקבל תומה על ידי המשקים האלו. אבל יש עוד תנאי מאוד חשוב בעניין הכשר לקבל תומה, והתנאי הוא שאותם משקים היו ברצון. אנחנו מדברים פה על המי גשמים. המי גשמים שירדו על אותו קערה כפויה על הכותל, הוא רצה שהמי גשמים אלו ידיחו, ישטפו את הקערה הזאת. אז הנה יש לנו מי גשמים שהם ברצון, ואם הם זורמים מהקערה על פירות, אז הפירות האלו יהיו מוכשרים מקבל תומה, ובלשון חזר הרי זה בכי יותן. נחזור לנושא הקערה. ואם בשביל, אנחנו ממשיכים לדף י' ב' עמוד א', שלא יילקה הכותל, אם הוא קפה את הקערה על הכותל רק כדי להגן על הכותל מפני הגשמים, אינו בכי יותן. מה זה שלא ילקה הכותל? במילים אחרות, זה אצולי מטינוף. מה אנחנו רואים פה? אצולי מטינוף לא נחשב. אז המשקים האלו, למרות שהם אחר כך זורמים על פירות, נוטפים על פירות בסמוך, הפירות האלו אינם מוכשרים לקבל טומאה. כי מה חסר פה? חסר הרצון או החשיבות לגבי אותם נוזלים. כאן אנחנו מדברים על מי גשמים. למה? הוא היה מעדיף שלא יראה גשם בכלל. זה שהגשמים ירדו על הקערה הכפויה, בסדר, אבל הוא קפה את הקערה רק להציל את הכותל מטינוף, עצולי מטינוף, עצולי להתרטב. הגמרא מקשה, ותשימו לב שכאן קושה ארוכה, מי דמי? איך אתה משווה את הזהב עם הכיס שנמצא כדי להציל אותו מטינוף בגדיו לדוגמה הזאת של קערה כפויה על הכותל? שוב פעם, מי דמי? הטעם בכותל לא כבאי לאו לאני משכין כלל. בדוגמה של הכותל היינו צריכים חשיבות לגבי המשכין. כדי שהם יחשיעו פירות לקבל טומאה, היה צריך להיות רצון או חשיבות בעניין המשכין. ובדוגמה הזאת של המשכין, המי גשמים שירדו על הקערה הכפויה, אז אפשר לומר שם הוא לא היה צריך למשכין בכלל. לכן אמרנו אינו בחיותן ערכה, אבל בעניין הזהב, כבאי להו לאי כיס לגבולי בי זיווה. בעניין הזהב אנחנו מחפשים חשיבות בהוצאה, הוצאת הכלי. אז רואים שבעניין הזהב יש לו צורך לכיס, הוא יקבל את הזיווה ובכך הוא מעוניין בו. הלא דמי, אלא אם אתה בא לדמות המקרה של הכיס להכשרת זרעים, להכשרת האוכלים לקבל טומאה, אז אלא לסיפה, אנחנו נמשיך בעניין המים והכשר זרעים, ונראה הקבלה עוד מעט. עריבה שנתנה שירד דלף לתוכה. בפירוש חי אפשר להיעזר בציור 149. עריבה שאנחנו קראנו, עריבה שניתנה שירד דלף לתוכה, מים הנגזים והנצפים אינן בחיותן, ושבתוכה, מים שבתוך העריבה, הרי זה בחיותן. רש"י בדיבור מתחיל שירי דלף לתוכה, משנה עם מסכת מכשירים, השנייה אחר הסיפה דקופה את הקערה, זה רצף משניות, דיברנו על הקופת הקערה מקודם, ואח יתנן, הריבה שירד הדלף לתוכה וכו'. הניחה, הוא הניח את העריבה, את הקערה הזאת, שירד הדלף, אותו דליפה, אותו נזילה, לתוכה. מה עם הנדזין והצפין? בית שמאי אומרים בחיותן, שהם יכולים להכשיר, לקבל תומה, ובית הלל אומרים אינם בחיותן. נטלה את העריבה לשופחה, אלו ואלו מודים שהן המים שבתוכה בחיותן. יכולים להכשיר. ומקום מקום יש לשמוע מהחשפה כדרגרסינם בספרים, נתנה לה רב איזה שיהיה לדלף לתוכה, אף אגב דעצו לי תינופו, הוא שם את העיבה שם כדי שהמים הנוזרים יתרכסו שם ולא יתנפו את האזור. אפילו אחי, מדלו קפאה, מזה שהוא לא קפה את העריבה, הוא שם אותו כדרכו שהמים יתאספו בתוכו. גלי דעתי תחשבינו לקבלן, הוא מחשיב את המים, והוא חשובין אותם שבתוכה, את המים שנמצא בתוך העריבה, יש להם מידה של חשיבות מספיק כדי להכשיר אוכלים לקבל תומה. ואח הוצא נמי בעניין הכיס, אח שבא לקבולי מהי כיס, אי זיבה. אף אגב זה בזיבה לא ניחלי, למרות שהוא לא רוצה את ההפרשה הזאת במיוחד. הנן לחיובי ההוצאת זיבה לא מהדנינן, אלא ההוצאת כיס, אנחנו לא מתמקדים האם הוא חייב משום ההוצאת הנוזלים, ההפרשה הזה מגופו, אנחנו מתמקדים בהוצאת הכיס. וממילא, כמו שכבר ריבה יש החשבה, מחשיב החשבת המים, גם הזב שהוא לובש את הכיס הזה, זה נחשב החשבה, מחשיב אותו, וזה מספיק כדי כן לחייב הוצאה בשבת. אז אין לנו עדיין הסבר לברייתא בעניין זב שיצא בכיס שלו פתוח ולאסור. ממשיך הגמרא לקראת תשובה שלישית, אלא אביי ורב ימי תוויו לא קשיא, הרב יהודה והרבי שמעון. כאן אנחנו נוגעים לשני עמודי הוראה בתחום הלכות שבת, הוראה הכוונה שלי ברמה התלמודי, לא הלכה למעשה. הלכה למעשה זה כמובן דורש כל אחד לעיין בשולחן ערוך, אבל בעניין הלכות שבת רבי יהודה ורבי שמעון הם חולקים ביסודות, באופן יסודי בענייני הלכות שבת. ואנחנו נסתכל ברש"י כעת. הרבי יהודה תאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, שברצונו לא תעשה, ואינו צריך לעיקר תכליתה, היא אחה, שאינו צריך לעזיבה הזו שעל ידע בא הכיס הזה, ויפה פיקן חייב עליה. זה שיטת רבי יהודה, למרות שמדובר במה שנקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, וכפי שרשי מגדיר את זה, הוא לא צריך את העזיבה שיצא מגופו, שזה הסיבה שיש כאן את הכיס בכלל, הוא לא צריך את זה. בכל זאת שיטה למידה שהוא חייב. הוא פלוטאי במצניע בהמשך המסכת, רבי מוציא המת במיטה חייב, אף אגב זה הוצאת המת לא ניחלי בי, ורבי שמעון פותר. כמו בהמשך המסכת נדבר על אדם שנפטר, אז הוא המת, הוא הגופה, מוצאים אותו מהבית לרשות הרבים. אם שואלים את האנשים, הוא היה מעדיף שלא יהיה שם מת בכלל. זה הכוונה, הוצאת המת לא ניח עליה, הוא היה מעדיף שזה לא יהיה בכלל. ובכל זאת רבי יהודה מחייב. רבי שמעון בהגדרה הזאת, מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא המקל, הוא פותר. אז הברייתא שאומרת פתור אבל אסור, רבי שמעון. הברייתא שאומרת הזהב שזה בכיסו בשבת חייב, חייב חטאת, זה לפי רבי יהודה. הנושא הבא כתבנו בשוליים, היוצא בתפילין ערב שבת סמוך לחשיכה. הגמרא, תני דבי רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה, ואנחנו לא חוששים שמה הוא יצא בהן מי שתחשך מ מ מאחר ששבת התחילה. מה הייתה מה? למה אנחנו מתירים לו לצאת בתפילין בערב שבת ולא חוששים שיצא בהם בשבת? התשובה היא, כיוון, ותשימו לב על הסימון, פה יש תשובה ארוכה, וחלק ממנו הוא נמצא בתוך סוגריים. אז התשובה, כיוון דיאם הרבה בר רב הונה, חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, נדלג על הקטע שבסוגריים, הלכך מדקר דחיר להו, הוא יזכור, והוא יזכור שיש עליו התפילין, ועכשיו חל שבת, אז הוא יוריד אותם, הוא כבר יודע מלפני תחילת שבת להוריד את התפילין, אז אין מצב שהוא יצא בתפילין בשבת. הזכרנו פה שאדם חייב למשמש בתפילין כל שעה ושעה, מה הרקע, מה המקור לומר את זה? אז אנחנו חוזרים לקטע שבסוגריים. קל וחומר מציץ, ציץ היה על מצחו של הכהן גדול. מה הציץ שאין בו אלא הזכרה אחת? שם השם מופיע חקוק על הציץ פעם אחת, כתוב קודש לשם, שם השם זה הזכרה, פעם אחת. ובכל זאת אמרה תורה, והיה על מצחו תמיד, שלא יסיר דעתו ממנו. תפילין שיש בה הזכרות הרבה על אחת כמה וכמה, הלכך מדקר דחיל, לכן הוא יזכור, מדחה דחיל להוא, הוא יזכור שיש עליו תפילין ועכשיו חל שבת, אז הוא יוריד אותם לפני כניסת השבת. לכן אנחנו יכולים להתיר בן אדם לצאת עם התפילין בערב שבת, אפילו קרוב לחשיכה, ללא שום חשש. תניה, חנניה אומר, חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשיכה. אמר רב יוסף, הלכתה רבתי לשבת. מה שכותב, למשמש בבגדו שלא יהיה כרוך בשום דבר, פן יוציאנו. הלכתה רבתי, דבר גדול יש כאן, להפרישו מאיסור שבת. עד כאן שיעורנו להיום.